היום אנחנו נדבר על נושא שלחלק הוא נוגע להיום, לחלק הוא נוגע לעתיד, אבל הוא חשוב לכולם. זה הנושא של גיל ההתבגרות. להבין את כל התחום הזה שנקרא גיל ההתבגרות. נתחיל עם זה שכבר הזכרנו כמה פעמים בעבר, שכל ילד מתפתח גם רגשית וגם שכלית, וחשוב שתהיה הקבלה בין ההתפתחות הרגשית להתפתחות השכלית של ילד. יש גיל אחד שלאף אחד אין לגמרי הקבלה בנושא הזה, זה גיל ההתבגרות. בגיל ההתבגרות, אצל כל הילדים, בלי יוצא מן הכלל, נוצרים פערים בין ההתפתחות השכלית להתפתחות הרגשית, ואני אסביר את זה, קצת יפרט. ניקח ילד בן 13, 13 וחצי, 14, תחילת גיל ההתבגרות. קודם כל, מבחינת הלכה, הפכנו אותו לאדם מבוגר לגמרי. מבחינת הלכה אין הבדל בין יהודי בן 70 לילד בן 13 וחצי. החובות והזכויות הם אותו דבר. פתאום הפכתי אותו לאדם מבוגר. מבחינה רגשית, גם ההלכה מכירה בו כאדם מבוגר. יש מושג שקטן אין בו דעת בהלכה, יש מושג בהלכה שקטן אין בו דעת. אני מכיר ילדים בני 10 שהם הרבה יותר חכמים מאנשים בני 40. יש אנשים בני 40 שהם שויטים גמורים, יש ילדים בני 10 שהם מפותחים וחכמים ומוכשרים. אז יש ילדים בני 12 שיודעים שס בעל פה. והם אין להם דעת. ויושב איזה יהודי שלא יודע בקושי אנאלפבית, בקושי יודע באיזה צד של הגמרא נמצא רש"י, באיזה צד של הגמרא נמצא תוספות, והוא יש לו דעת. מול הילד הזה שיודע שס בעל פה. אז צריך להבין, יש הבדל בין דעת, מה שאנחנו קוראים דעת, זאת אומרת שכל, לבין דעת, מה שההלכה קוראת דעת. הדעת של ההלכה זה לא שכל, זה לא כישרון. הדעת של ההלכה זה אחריות. המילה דעת בהלכה פירושה אחריות. זאת אומרת, הבגרות הרגשית. יכול להיות שילד יודע את כל השס בעל פה, יכול להיות שהוא מוכשר מאוד, אבל אין לו את האחריות הרגשית. האחריות הרגשית זה המושג דעת. המושג דעת זה לא שכל, זה לא כישרון. זה האחריות רגשית, זה הבגרות הרגשית של הילד. ועד גיל 13 הם לא מספיק בוגרים מבחינה רגשית. יש להם איזה בעיה עם הבגרות הרגשית שלהם. גם אחרי גיל 13, התמונה היא מורכבת אצל חלק גדול מהילדים. אני לוקח ילד בן 14, אני יושב לדבר איתו על פוליטיקה, אני יושב לדבר איתו על השקפות, על פילוסופיה, על השקפת עולם, על כל מיני נושאים. אני יכול לדבר עם הילד הזה שעתיים ולהרגיש כאילו אני יושב מול אדם בן 40. זאת אומרת, הוא מנתח נושא בצורה חכמה, בשכל ישר, בהבנה טובה. אני לא מרגיש שאני יושב מול ילד, אני מרגיש שאני יושב מול אדם בגיל 40. ממש בצורה נפלאה. אחרי כאלה שעתיים שישבתי איתו והוא כאילו היה אדם בן 40, הוא יכול לריב עם אחות שלו, ילדה בת 7, על חבילה במבה, כאילו שעכשיו הוא בן 7. ואני אומר לעצמי, רגע, לפני 5 דקות היית בן 40, עכשיו אתה בן 7? זאת אומרת, יש מין סתירה כזאת שפתאום הוא ככה, ופתאום הוא ככה. זה סתירה שלא רק אני כאדם מבוגר שמסתכל על הילד מרגיש אותה, אלא גם הילד בעצמו מרגיש אותה מאוד חזק בתוך עצמו. הילד מרגיש סתירה מאוד מאוד חזקה בתוך עצמו בין מצבים שונים. רגע הוא בוגר, רגע הוא ילדותי. רגע הוא חכם, רגע הוא טיפש. רגע הוא יודע להתנהג, רגע הוא לא יודע להתנהג, והוא מרגיש המון המון סתירות פנימיות. והוא מספיק מפותח ומספיק מוכשר ומספיק חכם בגיל הזה באמת להרגיש את כל הדברים האלה. זאת אומרת, עצם זה שהוא מרגיש אותם זה חלק מההתפתחות שלו, אבל הוא מרגיש. הילד מרגיש מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד ברור את הסתירות הפנימיות בתוך עצמו בין המצבים האלה שהם בעצם מצבים סותרים. הסתירה הזאת היא מאוד מאוד מציקה לו, והיא גורמת לו שאין לו הבנה במה שנקרא הזהות העצמית שלו. זאת אומרת, להגדיר לעצמי מי אני ומה אני. אני חכם, אני טיפש. אני מוצלח, אני לא מוצלח. אני בוגר, אני ילד. מי אני? מה אני? השאלה הזאת היא של זהות עצמית, להגדיר לעצמי מי אני ומה אני, אין לו תשובה על השאלה הזאת. הוא לא יודע. הוא לא יודע להגדיר לעצמו את התשובה על השאלה מי אני ומה אני. וכשהוא מחפש תשובה על השאלה הזאת, הוא רוצה לדעת מה אני. את התשובה הילד מחפש במקום אחד קודם כל. המקום הראשון שילד מחפש את זה, זה בשווה. שווה הכוונה, שווה בגיל. הוא מחפש אצל האלה שהם שווים איתו בגיל, אצל הקבוצת ילדים שהם בגיל שלו, אם החברה שאני חי איתה, הילדים החברים שלי, מסתכלים עליי שאני חכם, אני חכם. אם מסתכלים עליי שאני טיפש, אני טיפש. מוצלח, לא מוצלח. בוגר ילדותי. אוהבים אותי, לא אוהבים אותי. שונאים אותי, לא שונאים אותי. כל השאלות האלה, הקובע הכי גדול זה החברה. החברה היא זאת שאמורה לתת תשובות לשאלה של הזהות העצמית שלי, מי אני ומה אני. ולכן, בגיל הזה, מרכז החיים של ילד זה המעמד החברתי שלו. מה אומרים עליו בחברה, איך מסתכלים עליו, מה חושבים עליו. זה הדבר הכי חשוב. הוא הכל ימכור בשביל המעמד שלו בחברה. אין לו דבר יותר חשוב בחיים מאשר המעמד החברתי שלו. ואותנו כהורים, זה מחייב להבין שכשאנחנו פוגעים לו בכבוד החברתי שלו, אנחנו נשרפים אצלו כאויבים הכי גדולים שלו. זאת אומרת, הרבה פעמים הורים יכולים לגרום לילד איזו השפלה בחברה, איזו הרגשה לא טובה בין החברים, והדבר הזה מבחינת הילד הוא בלתי נסלח מבחינת ההורים. הוא בלתי נסלח. כי אנחנו צריכים מראש להיות רגישים ולדעת כהורים שהדבר הכי חשוב בחיים של ילד בגיל הזה זה קודם כל המעמד שלו בחברה. אין לו דבר יותר חשוב מזה. דוגמה מאוד מאוד אמיתית ומאוד חשובה להבין אותה. חולצה, אפשר היום לקנות חולצה ב-15-20 שקל. חולצה לבנה טובה. אין לי שום בעיה ללבוש חולצה שעולה 20 שקל, אני מרגיש שזה מצוין. תבואו לילד בן 14, שיעור א' ישיבה קטנה, ותשלחו אותו לישיבה עם חולצה של 20 שקל, רצחתם את הילד. למה? כי בחברה יצחקו עליו איזה חולצה הוא הולך. מה ההיגיון? מה השכל מאחורי זה? אין היגיון, אין שכל, אבל זה המציאות היום שאנחנו יושבים עליה. שהמינימום זה 70-80 שקל, והמקסימום זה 200-300 שקל לחולצה. לא הגעתי לכובע, אני מדבר על בגד. כן. אני מדבר על בגד שהוא בעצם בסיסי, פשוט, אין לו שום תפקיד מיוחד, והוא קיבל פתאום מושגים שאנחנו לא תמיד יכולים להבין אותם עד הסוף, אבל זה ככה. אבל זה ככה. עכשיו בא אבא ואומר, בא ואומר, אני מצב כלכלי קשה. אני אין לי כסף. על מה אני אוותר? על אוכל לילדים, על חשמל, על גז, על שכר לימוד שלך בישיבה, או על החולצה היקרה? זאת אומרת, על מה אני אוותר? אם אני אקנה לך חולצה היקרה, אני לוקח את זה מאיזה מקום. מאיפה אני לוקח את זה? אתה רוצה שלא יהיה אוכל לילדים? אתה רוצה שאני לא אשלם על השכר לימוד? מאיפה אתה רוצה שאני אקח את זה? זו שאלה מאוד נכונה. זו שאלה מאוד נכונה. ואו יותר מזה אני שואל, האם הילד מבין דבר כזה ובכל זאת רוצה את החולצה? האם זה לא משחית את המידות שלו? איפה פה האמת האובייקטיבית? איך אני צריך להסתכל? יש פה שאלות לא פשוטות. עוד מעט אני אנסה גם לתת תשובות, אבל אני לא רוצה כרגע לתת תשובות לשאלות האלה, אני רוצה יותר להעמיד, לחדד את ההבנה שהעולם, ההסתכלות שלנו היא הסתכלות שכלית, עניינית על נושא מסוים, ההסתכלות שלהם, של הילדים, היא הסתכלות רגשית. הילדים לא מסתכלים על נושא כזה במשקפיים שכליות, הילדים מסתכלים על נושא כזה במשקפיים רגשיות, והמשקפיים הרגשיות זה לא משקפיים של כבוד, סתם כבוד, שאני רוצה עכשיו כבוד בחברה, זה הרבה יותר חריף מהמילה כבוד. זה המילה מה הזהות העצמית שלי. מי שקובע את הזהות העצמית שלי, זה החברה שאני חי בתוכה. אני אתן לכם דוגמה יותר מעניינת. יש ב-30 שנה, 40 שנה האחרונות, יש קרב מאוד מאוד קשה, ממש מלחמה, ב-40 שנה, בין אימהות, מורות וילדות בסמינרים, על נושא בגדים. כזאת חולצה, כזאת חצאית, כזה גרביים, כן צנוע, לא צנוע, כן בסדר, לא בסדר. עולם שלם של מלחמות, בין אימהות, מורות ובנות על הנושא של הלבוש. עולם מאוד מעניין. מה זה בגדים? יש הבדל בין גברים לנשים בבגדים. היום כבר מתחיל להתשתש. אבל בבסיס יש הבדל. גבר בא לחתונה, הוא רואה עוד 10 גברים עם חליפה בדיוק כמו שלו. אין לו שום בעיה עם זה. הוא אפילו לא רואה, נכון. נכון, הוא אפילו לא רואה. אישה באה לחתונה, היא רואה עוד 2 נשים עם סמלה כמו שלה, היא צריכה פסיכיאטר. למה? מה ההבדל? הגון במשלי. בכל מקום שמוזכר המילה בגדים, אומר הגון, המילה בגדים זה מידות. בגדים זה מידות. תלמיד חכם שיש רבב על בגדו, זה תלמיד חכם שיש רבב על המידות שלו. תלמיד חכם שמהפך בגדיו, לא מהפך בגדיו, זה מהפך מידותיו. כל מקום הגוין מסביר שהבגדים זה מידות. זאת אומרת, בגדים זה ביטוי לאישיות של האדם. האדם מבטא את האישיות שלו דרך הבגדים. יש שתי מקומות בעולם שאנחנו צריכים שליטה על בן אדם, שאני אגיד לו מה לעשות, והוא יעשה בדיוק מה שאני אומר לו, בלי ויכוחים. אני אשלוט עליו לגמרי. שתי מקומות זה חייב להיות. מקום אחד זה הצבא, מקום שני זה בית חולים. הצבא חייב לשלוט על החיילים, שמה שהוא יגיד להם הם יעשו. בית חולים חייב לשלוט על החולים, שיעשו מה שהם אומרים. אז בא המנכ״ל הגדול, של אל על, שזו חברה ענקית, יש אדם, מנכ״ל אל על עם משכורת גדולה. מי שרוצה לדבר איתו, צריך לעבור 7 מזכירות, עד שהוא יכול להיפגש עם כבוד המנכ״ל הגדול. והמנכ״ל הזה בא לבית חולים, שמים אותו חולה במיטה, באה אחות, שהיא בקושי גמרה עם ציון 7 את הקורס לאחיות, וגם זה היא העתיקה את הרוב, והיא לא יודעת מהחיים שלה שום דבר, אינטליגנציה אפס, בחיים אני לא הייתי מסתכל עליה, והאחות הזאת באה והיא תגיד לי מה לעשות, ואני גם אשמע בקולה, אני המנכ״ל הגדול. איך יקרה הנס הזה? איך יקרה הנס הזה שאני כזה מנכ״ל גדול והיא כזאת כלום? מה פתאום אני אשמע בקולה? מה פתאום היא תגיד לי מה לעשות? התשובה היא, ביום שאתה הגעת לבית חולים, אנחנו לקחנו לך את הבגדים, הלבשנו לך פיג'אמה. סיפרנו לך שזה יותר סטרילי עם פיג'אמה מאשר בגדים שלך מהבית, אתה חייב ללבוש פיג'אמה בבית חולים. ברגע שלקחתי לבן אדם את הבגדים, לקחתי לו את האישיות. אדם בלי בגדים זה אדם בלי אישיות. אין לך אישיות, אני יכול לשלוט עליך. אותו דבר חייל, הוא בא לצבא, דבר ראשון תלבש מדים, אחר כך נדבר איתך. קודם כל תתחייל, תלבש מדים. אחרי שאתה לובש מדים, פירושו, אני לקחתי לך את הבגדים. לקחת לך את הבגדים, לקחת לך את האישיות. עכשיו אני אשלוט עליך. זה כבר 100 שנה הפטנט הפסיכולוגי הזה עובד, שבית חולים וצבא משיגים שליטה על אנשים דרך, קודם כל הנקודה הראשונה, לקחנו להם את הבגדים. עכשיו נחזור לבנות. בת מתלבשת לא טוב, לא נכון, לא צנוע, לא בסדר. למה היא מתלבשת לא בסדר? למה? אז היא תגיד לכם, זה מה שאני אוהבת. זה הבגד שאני אוהבת. פעם שאלתי בת כזאת, מאיפה יש לה, או אלה שמעצבים את האופנה בפריז, רוח הקודש, לדעת מה את אוהבת? מעניין, כל האלה בפריז, יש להם רוח הקודש, לדעת מה את אוהבת. זה כמו הבדיחה שסיפרו בישיבות, שמאיפה יש לעיתון מעריב רוח הקודש, מה יתד לכתוב עוד שבוע. אז אני שאלתי אותה, מאיפה יש לך, מאיפה יש לה רוח הקודש לדעת מה את אוהבת? מה התשובה? מה התשובה? זה לא נכון שזה היא אוהבת. זה לא נכון. הנקודה היא ככה, כל כיתה של בנות בנויה ממעגלים חברתיים. יש מעגל של הבנות החרוצות, ויש מעגל של הבנות הסנוביות שחושבות את עצמם לזה, ויש מעגל של הבנות היותר תוססות, ויש מעגל, יש מעגלים חברתיים שונים. יש גם את המעגל הנמוך של בנות שלא כל כך הולך להם בחברה. יש גם מעגל כזה. והכרטיס כניסה למעגל הנמוך זה להתלבש פחות טוב. לא צריך יותר מזה שום דבר בשביל להיכנס למעגל החברתי הזה. אז בת שרוצה להיכנס למעגל החברתי הגבוה והיא לא מצליחה, היא הולכת למעגל הנמוך. מה הכרטיס כניסה למעגל הנמוך? להתלבש כמו שהן מתלבשות. עכשיו כשבאה המורה או כשבאה האימא ואומרת לה, את לא צנועה, האימא חושבת שהיא מדברת על צניעות, הילדה שומעת שמאיימים לי על האישיות, רוצים לשנות את האישיות שלי, רוצים לפגוע לי במעגל החברתי שלי. מה אני אתלבש כמו שהן אומרות? הרי אם אני אתלבש כמו שהן אומרות, לא יהיה לי חברות. יש לנו דו שיח של חרשים. אנחנו מדברים על צניעות והיא שומעת איומים על האישיות. ולכן נוצרת בעיה עם הנושא הזה. אותו דבר כמו שאתי קודם את הדוגמה של הבחורים עם החולצה. אנחנו מסתכלים על הפן הכלכלי והם מסבירים, אתה מאיים על המעמד החברתי שלי. אתה מאיים על הזהות העצמית שלי. אם הילדים יצחקו עליי בחברה, אני ארגיש שאני בחור לא שווה, כל החיים אני ארגיש שאני בחור לא שווה. זה קושי לא פשוט. זה קושי לא פשוט, שהוא אחד התוצאות הקשות של המשבר של גיל ההתבגרות. עכשיו, האם זה גזרה משמיים שאני חייב לעשות כל מה שהילד רוצה וכל מה שחברה רוצה והחברה תנהל את הבית שלי ואת הילדים שלי? לא. לא. אני לא אומר שצריכים להיכנע לכל הדברים האלה, אבל קודם כל צריכים להבין אותם. להבין מה קורה, להבין את התהליכים, ואחרי שאני מבין, אני מתמודד עם זה בצורה חכמה, תוך כדי הבנה. כי תוך כדי הבנה אפשר להתמודד בלי לפגוע. בלי לפגוע. נתחיל באמת עם השאלה היותר חשובה. מה אני עושה עם הבת שלי מתחילה להתלבש לא לפי הכללים? אני רואה שהיא מתחילה ליפול. אני צועק עליה, אני מאיים עליה, אני מעניש אותה, אני מדבר איתה יפה. שום דבר לא עוזר. שום דבר לא עוזר. היא מתעקשת. למה? כי אני לא הבנתי שבעצם היא מתלבשת לא טוב כי יש לה בעיה רגשית ולא בעיה ביראת שמיים. זה נקודת המוצא. בת שנופלת בלבוש זה לא בעיה ביראת שמיים, 99% מהמקרים. רוב הבנות שמתלבשות לא בסדר זה בעיה רגשית. זה בעיה חברתית וזה בעיה רגשית. פה זה מתחיל. ואז אם אנחנו יושבים כזאת ילדה, היה לי סיפור עם אישה שהיא קצת אפילו משפחה איתי הייתה. הבעלה היה תלמיד חכם גדול מאוד, והיא גם כן אישה ממש אישיות, ממש אישה חשובה, אישה עם רמה, אישה עם התנהגות ואישה עם מידות טובות, אישה שיכולה להיות סמל ודוגמה. והבת שלה התחילה להתלבש לא כמו שצריך, וכבר זרקו אותה מהסמינר, וכבר הלכה לסמינר שני, ושם המצב עוד יותר נופל כמובן, והיא לא יודעת מה לעשות. כבר ניסתה את כל הדרכים, ושום דבר לא עוזר. ואני מדבר על בית של אנשים מאוד עשירים, עם הרבה כסף, בית של אנשים שיכולו לתת לילדים כל מה שצריך, לא היה אף פעם מחסור, לא היה אף פעם זה, וגם התנהגו עם הילדים בצורה חכמה ובכבוד ובתבונה. והאישה הזאת לא יודעת מה לעשות. אמרתי לאישה הזאת, תראי, אני לא יודע מה עבר עלייך בגיל ההתבגרות. אני לא יודע מה קרה לך ומה עבר עלייך ואיך את עברת את גיל ההתבגרות. אני לא יודע עלייך כלום. אבל שאת תשבי עם הבת שלך, תספרי לה על הגיל ההתבגרות שלך, שזה היה תקופה מאוד קשה בחיים שלך. את הרגשת כל הזמן מלחמה וסתירות פנימיות, והרגשת שקשה לך, והרגשת שכן אוהבים אותך בחברה ולא אוהבים אותך בחברה, וכן צוחקים עלייך ולא צוחקים עלייך, ופה טוב לך ופה רע לך ופה ככה, וכן מבינים אותך ולא מבינים אותך. וכל התסבוכים האלה של גיל ההתבגרות, תתארי לה עם הרבה צבע, עם הרבה ככה, תנפחי את זה ותשימי עצמך הילדה הכי מתוסבכת בכיתה שאת היית. ככה תציגי את עצמך. ואז תסבירי לה שבתוך כל התסבוכים האלה, איך את לאט לאט קיבלת שכל ישר ובנית את עצמך להיות בחורה טובה ולא ליפול לשטויות. אז היא שואלת אותי, למה אני צריכה ללכת בצורה כזאת? אמרתי לה, כי הילדה שלך מרגישה שאת בגרם אחד לא מבינה אותה. ואם היא פתאום תשמע שגם לך היה את כל הבעיות האלה ואת כל הקשיים האלה, שגם את עברת את כל הגיל הזה עם כל הבעיות האלה של הגיל הזה, היא פעם ראשונה בחיים תבין שאת מבינה אותה. היא לא יכולה להבין שאת מבינה אותה, אלא אם כן את בעצמך עברת את זה. ולכן לא אכפת לי מה האמת, את תספרי לה שאת עברת ככה את גיל ההתבגרות, היה לך מאוד קשה. ואפילו היה תקופה שחשבת ללכת עם בחורים, שחשבת לקרוא עיתונים חילוניים, ספרים חילוניים, לראות טלוויזיה. היה לך כמובן מחשבות גם ליפול לדברים. ברוך השם לא נפלת, אבל היה לך כאלה משיכה לדברים כאלה. היא מאוד פחדה מזה. היא פחדה שהיא כאילו נותנת הכשר לבת שלה לכל כל הטרייף. בשטח זה עבד. זה הצליח. היום היא אישה נשואה אותה בת, עם ילדים, עם בעל אברך, ממש, הכל הסתדר. רק מתוך זה שהילדה פתאום הרגישה שאימא שלה מבינה אותה, ובכל זאת האימא היום כזאת צדיקה וכזאת אישה חשובה. זאת אומרת, במבחן התוצאה היא גם עברה את מה שאני עברתי, אבל מה אימא שלי היום? אישה צדיקה. אישה חשובה. זה דבר ראשון. קודם כל, לתת לילדים הרגשה שאנחנו מבינים את הקושי שלהם, שאנחנו מבינים את הבעייתיות. נחזור לחולצה. נחזור לחולצה. אין לי כסף לקנות חולצות ב-80 שקל, ובוודאי לא ב-200 שקל. אין לי כסף. ואם זה נורא חשוב ואני צריך לתת את זה, אז אני צריך לפגוע בדבר שהוא לא פחות חשוב. אז מה אנחנו עושים? אז קודם כל אני צריך לשבת עם הילד ולהגיד לו, אותו דבר, אותו דבר. כשאני הייתי ילד, לחברים שלי היה זה והיה זה והיה זה, ולי לא היה. והרגשתי בגלל זה נורא דפוק בחברה, ונורא סוג ב', ונורא התביישתי, ונורא סבלתי, והיה לי נורא קשה. אבל היום אני מבין שאבא שלי רצה לתת לי את כל מה שאני צריך יותר מאבא הזה שכבר, שנתן. אבא שלי לא נתן, אבל רצה, הוא רצה יותר מאבא הזה שנתן. ברגע שילד מרגיש שאבא שלי רוצה לתת לי, והוא יותר מסכן ממני שהוא לא יכול לתת לי, אבל הוא מבין את הקושי שלי, הוא מבין ממה אני סובל. יותר מזה, בוא נחשוב ביחד איזה שיטה ייתן לך מעמד בחברה, אפילו שאין לך חולצה כמו אחרים, אפילו שאין לך כמה דברים מה שיש לאחרים. זאת אומרת, האם אנחנו יכולים לבנות מעמד חברתי בשיטות אחרות, בדרכים אחרים, ביתרונות אחרים? יש דבר כזה שאני מביא ילד למצב שאני קודם כל מבין אותו, ובית חושב יחד איתו איך אני עוזר לך בחברה, איך אני עוזר לך במעמד החברתי שלך. זה חלק אחד. יש חלק שני שהוא לא פחות חשוב. חלק מהבעיות של הזהות העצמית שלך, אני גם יכול לתת לך תשובות בתור אבא. לא את כל התשובות אתה צריך דווקא מהחברה. אתה יכול לקבל חלק מהתשובות גם ממני בתור אבא. דוגמה. השאלה, אני ילד או שאני מבוגר? אני חכם או שאני טיפש? מה אני? אבא הרבה פעמים יכול לגרום לילד להרגיש חכם, בוגר, רציני. אני אתן לכם כמה דוגמאות איך עושים את זה. מגיע חג סוכות. אבא צריך לקנות אתרוג, הדס, ערבה, לולב. חשוב לנו שהאתרוג יהיה כשר. חשוב לנו שההדס יהיה כשר. אני הולך לקנות אתרוג, יש לי ילד בן 13, 13 וחצי, אני לוקח אותו איתי, בוא איתי לקנות אתרוגים. אני רואה אתרוג, אני בודק, ואז אני אומר לילד, אני לא סומך על עצמי שאני בדקתי את האתרוג כמו שצריך, אולי יש פה בכל זאת איזה חור קטן, איזה בלטל, איזה משהו, תבדוק לי את האתרוג, תראה אם הוא קשר. אני לא סומך על עצמי, אני סומך עליך, אתה מבוגר מספיק, שאני אשמוך עליך במצווה של האתרוג, שיהיה לי אתרוג כשר. תבדוק לי את האתרוג. הוא פתאום בא אומר, רגע, רגע, פה זה ככה? כן, כן, זה שאלה, בוא נשאל רב. פתאום הופך אותו לאדם מבוגר, שהוא מקבל אחריות על האתרוק שלי. תבדוק לי את ההדס אם זה באמת משולש, אם באמת העלים הם... תבדוק לי. אני לא סומך על עצמי, אני בדקתי, אבל אני לא בטוח שאני בדקתי טוב. אתה כנראה תבדוק יותר טוב ממני. הנה הפכתי אותו, נתתי לו תחושה של מבוגר, של אחראי, של מישהו אני סומך עליו. זה נותן לו תשובה לזהות העצמית שלי. אנחנו רוצים לסייד את הבית. איזה צבע כדאי בחדר הזה, איזה צבע כדאי בחדר הזה? האם כדאי צבע כזה או צבע כזה? בדרך כלל, בעל ואישה מדברים אחד עם השני, קובעים איזה צבע יהיה בחדר. לוקחים כזה ילד, אומרים לו, תשמע, אנחנו מתלבטים. מה אתה אומר? כדאי ככה, כדאי ככה, מה דעתך? וכן, הדעה שלו קובעת בסוף. אני אצבע בצבע שהוא אמר. מה זה נותן לילד? הוא כאילו שווה לנו כהורים בשכל, בהבנה, איזה צבע. יש לו גם מה להגיד. אחד הדברים, אחת ההחלטות הכי כבדות בחיים של אישה, היא הולכת לחתונה. איזה סמלה ללבוש? יש לה 8 סמלות בארון. את זאת או את זאת או את זאת. היא לא יודעת. ורב חיים קניאבסקי לא עונה לטלפונים עכשיו. אז איך היא תדע איזה סמלה ללבוש? ואם היא תקרא לבת שלה ותגיד לה, אני לא יודעת איזה סמלה כדאי ללבוש עכשיו בחתונה. את זאת או את זאת או את זאת. והבת אומרת את זאת והיא לובשת מה שהבת אמרה. אתם יודעים מה זה עושה לבת? היא חכמה. היא בוגרת. היא יכולה להגיד לי איזה סמלה ללבוש, היא מבינה מה טוב לי, מה לא טוב לי. אני לא יודע מה אתם חושבים על הכובע שלי, אם הוא יפה או לא יפה, אני לא יודע. אני רוצה להגיד לכם, שממתי שהבן שלי נהיה בן 13, היום כבר, כמו שאומרים, כבר הנכדים שלי כבר עברו את ה-13, אבל אני, כשהוא היה בן 13, הפכתי להיות עם הארץ, לא מביאים בכובעים, הייתי לוקח אותו, שהוא יביא, הוא יגיד איזה כובע אני צריך לקנות. וכשהנכדים שלי הגיעו לגיל ההתבגרות, הם היו קובעים, הם הולכים איתי לחנות, ואומרים לי איזה כובע אני צריך לקנות. מה האמת? לא מעניין אותי איזה כובע אני לובש. באמת לא מעניין אותי, התחום הזה לא שייך אליי. אבל נתתי להם את ההרגשה של הגדולים, של המבינים, שהם קובעים מה הכובע שאני צריך לקנות. זה שטויות, אבל זה עושה אצל ילד, זה שוחד, זה לא שוחד, זה משהו שנותן לילד את התחושה שלה, את התשובה לשאלה של הזהות העצמית שלו. רגע, ברור שיש לו בעיה עם החולצה של ה-20 שקל שיצחקו עליו. אבל אני אומר לו, הם צוחקים עליך על משהו שלא קשור אליך, זה קשור לבעיות הכלכליות שלנו. אתה בדרכים אחרות תוכיח להם שאתה שווה יותר מהם, למרות שיש לך קושי של חולצה שאתה לא אשם בה.
זה ידבר
אליו? זה ידבר אליו, אם זה רק זה, זה לא ידבר אליו. אבל אם אני בכל המסביב של החיים נותן לו את ה... תחושה של המבוגר, אז הוא מקבל איזה מערכת חיסונית. יש לו ילד מערכת חיסונית מסוימת, שכשאני בונה, אז הוא לא כל כך רגיש לביקורת, לצחוק, ללעג. יש פה קושי, אני לא אומר שלא. אבל ברור שמי שיכול לקנות את החולצה, אסור לו להיות חכם, הוא צריך לקנות את החולצה, אין ברירה. זאת אומרת, מי שיכול כלכלית לתת לילד חולצה ב-70 שקל או 80 שקל, הוא באמת צריך לעשות את זה, אין ברירה. אין ברירה כי אנחנו חיים היום בדור בעייתי. אנחנו חיים בדור מאוד מאוד בעייתי. ואי אפשר להיות דון קישוט ולחנך את הדור. אבל מצד שני, יש סיבות אובייקטיביות שאנחנו לא תמיד בלבקים על הדברים האלה. גם יש נושאים, בא ילד אומר, ארבע ילדים מהכיתה סוחרים דירה לשבת בצפת, נוסעים לצפת. אני אומר, אצלי ילדים לא הולכים אפקר לבד, אין דבר כזה. אין דבר כזה. ילדים לצפת נוסעים המשפחה עם אחריות שלנו כמבוגרים, אתה לא הולך עם ארבע ילדים לצפת, לא בא בחשבון. מה, וזה, ושונאים אותי וצוחקים עליי. אז אני לא אומר שכל מה שהילדים מחליטים הם, אנחנו צריכים להיכנע. ודאי שלא. ודאי שלא. גם חלק גדול מהדברים שילד אומר, הם סחטנות כזאת, הוא מנסה לסחוט אותנו, לא תמיד זה... אני רק אומר, אנחנו צריכים להבין את המודעות, צריכים להבין את הבעיה של הגיל. פעם באה אליי בחורה קלה. בשבת אחרי צהריים, בשעה 4, היא באה לדבר איתי. החתונה שלה הייתה ביום שני. זאת אומרת, יומיים לפני החתונה, שבת של האופרוף, ביום שבת, ב-4 אחרי צהריים, באה אליי, אומרת לי, אני רוצה לבטל את השידוך, אני לא רוצה להתחתן. ככה, יומיים לפני החתונה. וכבר היה אופרוף בבוקר. אני מתחיל לגלגל את השיחה, ואז אני פתאום שואל את השאלה. תראי, הרעיון החכם הזה לבטל את השידוך יומיים לפני החתונה לא נולד היום ב-3 אחרי צהריים, ואת באת אליי ב-4. הוא כבר יושב עלייך הרבה זמן כנראה. מה אמא שלך יודעת בתחום הזה? אז היא עונה לי, אמא שלי לא יודעת כלום. אני לא מספרת לאמא שלי שום דבר. שאלתי אותה למה. אז היא אומרת לי, אני כשהייתי ילדה בכיתה ט', יום אחד אמרתי לאמא שלי, אני מרגישה שלא כל כך הולך לי בחברה. זה משפט שרוב הילדים בגיל הזה אומרים אותו. כי אמרתי לכם, הגיל הזה נורא חשוב להם המעמד שלהם בחברה. אז הם כל הזמן חופרים בשאלה, אם הולך לי בחברה, לא הולך לי בחברה. אז היא אמרה לאמא שהיא מרגישה שלא כל כך הולך לה בחברה. אחרי זה היה ערב פסח, והיא שוכבת על השפה בסלון וקוראת ספר. אז אמא שלה אומרת לה, עכשיו ערב פסח, יש הרבה עבודה, זה לא זמן לקרוא ספרים, תסגרי את הספר, תבואי לעזור. אז היא ענתה לה, בסדר, אבל אני רק אגמור את הפרק. מה שהיא לא אמרה זה איזה פרק. בקיצור, גמרה את הפרק הזה, עברה לפרק הבא, והיא ממשיכה לקרוא. האמא התרגזה שהיא ככה מרשה לעצמה להמשיך לקרוא אחרי שאמרתי לה, ואז האמא אומרת, זה לא פלא שלא הולך לך בחברה אם את מרשה לעצמך ככה להתנהג. באותו רגע שאמא אמרה לי את המשפט הזה, אני גמרתי איתה. אני מספרת לך עניינים אישיים שלי, ואת משתמשת עם זה נגדי? אם את משתמשת נגדי עם עניינים אישיים שלי, אני גמרתי איתך, אני לא מספרת לך שום דבר מהחיים שלי.
זה לא כל אחד מגיב ככה, נכון?
לא. שום דבר שאתה שומע, זה לא כל אחד מגיב ככה, אבל זה כל אחד יכול להגיב ככה, ואנחנו צריכים להיות זהירים שלא יקרה. זאת אומרת, אנחנו צריכים, זה כמו שלא כל מי שעובר רמזור אדום יש לו תאונה. אבל אנחנו צריכים לחנך לא לעבור רמזור אדום. זאת אומרת, יש, ממה אני צריך להיזהר? אני צריך להיזהר מהדברים האלה. בחלק מהמקרים, הדברים האלה, כמו שאמרתי, יש אנשים שעוברים רמזור אדום ואין לו תאונה. יש אנשים שעוברים רמזור ירוק ויש להם תאונה. זאת אומרת, שני הדברים נכונים. אבל יש מה שנקרא, יש סיפור שהוא יסוד באשקופה. כשהיטלר עלה לשלטון, אז הוא אמר שהוא יהרוג את כל היהודים וזה, אבל אף אחד לא לקח אותו כל כך ברצינות. בשנת 35, 36, עוד לא לקחו אותו ברצינות. היו כמה שכן לקחו ברצינות, אבל רוב הציבור לא. ואז באו פה בארץ, היה סיפור שהאנגלים שלטו פה בארץ, ואי אפשר היה לעלות לארץ רק מי שמקבל סרטיפיקט מהאנגלים, והיה קצבה כמה נותנים, ומי שניהל את כל הסיפור הזה של הסרטיפיקט עם האנגלים היה הסוכנות. ואז הסוכנות באו לוועד הישיבס שהיה בווילנה, והם הציעו שכל הישיבות של כל אירופה יעלו לארץ, אנחנו נסדר לכם מכסה מיוחדת של סרטיפיקטים מחוץ למכסה הרגילה, ונעלה לארץ ישראל את כל הישיבות. אבל התנאי של הסוכנות היה שזה כולם, אף ישיבה לא נשארת באירופה. בעל הבית של ועד הישיבה שר רב חיים מויזר, ושאלו את רב חיים מויזר, מה הוא אומר על כזה הצעה של האנגלים? רב חיים מויזר אמר שכל ישיבה שרוצה לעלות לארץ, זה יהיה טוב אם הם יעשו את זה. אבל לסגור באופן מאורגן, לסגור את כל התורה שבאירופה אין יותר תורה, זה לא עושים, זה לא דרך. לא סוגרים את התורה. מי שרוצה לעלות, שיעלה. אבל להחליט שאנחנו סוגרים שאין יותר תורה באירופה, אין דבר כזה, זה לא. והסוכנות אמרה לא, או הכל או כלום. אז זה נהיה כלום. זה נהיה כלום, ופתאום נהיה מלחמה, והיטלר כובש, והיטלר משמיד את כל הישיבות, חוץ מישיבה אחת שהצליחה להינצל, זה ישיבת מיר. וישיבת מיר, כשהם נוסעים באונייה לשנחאי, התחילו שם באונייה לדבר שכל הצרות האלה השם רב חיים מויזר. כי אם רב חיים מויזר היה מסכים אז להצעה של הסוכנות, כל עולם התורה היה ניצל, כל עולם התורה היה עכשיו בארץ ישראל, יושבים לומדים תורה, ובגלל רב חיים מויזר כולם הושמדו ונרצחו, וגם אנחנו שניצלנו, אז אנחנו פליטים, מי יודע עוד מה יהיה איתנו. ככה דיברו באונייה אנשים. הדיבורים האלה הגיעו לאוזניים של רב חצי לוינשטיין, המשגיח, שהוא היה באונייה. ואז רב חצי אסף את כל האנשים ונתן דרשה. ובדרשה הוא אמר ככה, אם אדם החליט החלטה נכונה, וההחלטה הנכונה שלו לא הצליחה, זה לא אומר שהיא לא נכונה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא רצה שזה לא יצליח, אבל ההחלטה נשארה נכונה. רק הקדוש ברוך הוא החליט שזה לא יצליח. ואם אדם החליט החלטה לא נכונה, והיא כן הצליחה, זה לא הופך אותה לנכונה, אלא ככה הקדוש ברוך הוא החליט. חיים אויזר בכלים שהיה לו אז, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. בכלים שהיה לו אז, במה שהוא ידע באותו רגע שהוא היה צריך לקבל את ההחלטה, הוא החליט נכון. חיים מויזר החליט החלטה שהיא הייתה נכונה. זה שזה לא הצליח, כי הקדוש ברוך הוא החליט שזה לא יצליח. אבל עדיין זה נשאר החלטה נכונה. זה היה השיחה וזה יסוד בהשקופה. זה יסוד בהשקופה, הרבה פעמים אנחנו עושים את הדבר הנכון וזה לא מצליח. הרבה פעמים עושים את הדבר הלא נכון וזה כן מצליח, זה לא קובע. מילא בחינוך ילדים, נכון שלא כל דבר ולא כל ילד ייתן לי כזה תגובה וירגיש ככה ויקרה ככה. אבל בגדר למי חשמי ביי, בגדר שאני צריך לחשוש, שאני צריך לפחד, שאני צריך להגיד, רגע, אני צריך להיזהר, אולי יש פה משהו, זה צריכים לדעת שזה קיים. זה קיים, בגיל ההתבגרות הוא הגיל הכי מסוכן שיש. אחד המאפיינים הקשים ביותר של גיל ההתבגרות, זה שאין להם צבע אפור. אצלהם הכל או שחור או לבן. או שאני אוהב אותך, או שאני שונא אותך. או שאני מעריך אותך, או שאני בז לך. אין באמצע. אני לא יכול להגיד, בזה אתה בסדר, בזה אתה לא בסדר. בזה אתה חכם, בזה אתה לא כל כך חכם. בזה אתה מתנהג טוב, בזה אתה לא כל כך מתנהג טוב. אין להם את הצבע האפור. הם תמיד הולכים או לגמרי שחור, או לגמרי לבן. הם מאוד מאוד קיצוניים בתגובות. אין להם את ה... ולכן ההקצנה הזאת מולידה מצבים לפעמים שהם קטסטרופה. לפעמים בפגיעה אחת קטנה ילד יכול להידרדר עד לתהום. לפעמים מקירוב אחד קטן ילד אחד יכול לעלות עד לשמיים. זאת אומרת, זה לא דברים, זה לא דברים של היגיון, של שכל, כמו שאנחנו רואים את הדברים בצורה המבוגרת. לנו יש הסתכלות מבוגרת על דברים. זה לא ככה. זה משהו אחר לגמרי. זה משהו אחר לגמרי מה שקורה לילדים בגיל ההתבגרות, ואנחנו צריכים להיות מודעים לזה. אנחנו צריכים להיות זהירים מול כל המצבים שהגיל הזה מכיל, אבל הוא מכיל מערכות של המון המון התנגשויות, המון המון סתירות פנימיות. עכשיו, כל אדם, גם אדם מבוגר, במצבים של סתירה, אדם מתנהג אחרת. דוגמה, יש תאווה בעולם, נדבר על שתי תאוות. יש תאווה אחת שנקראת תאוות כבוד. יש כזה תאווה, יש אנשים רבים שיש להם תאווה של כבוד. יש עוד תאווה אחת בעולם שהיא מאוד חזקה, תאווה של ממון. יש לנו תאווה של כבוד, יש לנו תאווה של ממון. עכשיו ניקח ראובן ושמעון. ראובן ושמעון בכבוד, שניהם בדרגה, אם אני עושה מ-1 עד 10, שניהם בדרגה 8. זאת אומרת, גם ראובן וגם שמעון הם באותו דרגה שנקראת 8 בתאוות הכבוד שלהם. בתאוות הממון, ראובן הוא 10 ושמעון הוא 4. זאת אומרת, בכבוד הם שניהם 8, אבל בממון זה 10 וזה 4. מה קורה כשיש התנגשות בין תאוות הממון לתאוות הכבוד? שמעון יהיה מוכן לשלם הרבה כסף כדי לקבל כבוד. ראובן יהיה מוכן לספוג הרבה ביזיונות בשביל להרוויח כסף. זאת אומרת, נגיע לשני תוצאות הפוכות. אחד מוכן לשלם כסף בשביל לקבל כבוד, השני מוכן לקבל ביזיונות בשביל להרוויח כסף. למרות ששניהם באותו רמה בתאוות הכבוד. הם לא שונים בתאוות הכבוד, אבל בהתנגשות נוצר, כי ההתנגשות יוצרת מצב שלישי שהוא... עכשיו תארו לעצמכם שאדם נורמלי אין לו התנגשות בין שני תאוות, יש לו התנגשות בין 30 תאוות, ב-30 מידות. זאת אומרת, אדם הוא יצור מאוד מורכב והוא נמצא במצבים מאוד מאוד מתנגשים כל הזמן. כל הזמן. בא בחור, סיפור אמיתי שהיה לי, בחור מבוגר שלא מצליח להתחתן. כל בחורה שמציעים לו, היא לא מספיק טובה, היא לא מספיק יפה, היא לא מספיק זה, היא לא מספיק... בקיצור, היה בחורה מבוגרת, מאוד מאוד מוצלחת, אבל מאוד מכוערת. ואני ידעתי שהיא יכולה להתאים לו עד הסוף, האופי שלו והאופי שלה והאישיות, ממש מתאים. ואני ידעתי שאצלו יארג ואל יעבור, הוא חייב רק בחורה יפה. הוא לא יכול, אם היא לא יפה, זאת לא רק שהיא לא יפה, היא מכוערת. קראתי לבחור, אמרתי לו, תשמע, יש לי בשלוחה שידוך, בחורה שאבא שלה הוא ראש אישי וחשוב, והוא נותן דירה, 4 חדרים לגור, ועוד דירה להשכרה, שיהיה לך פרנסה. אתה מקבל דירה אחת איפה לגור, ועוד דירה שיהיה לך להשכיר, שעם זה יהיה לך פרנסה, והוא רוצה אותך. נו, הבחור, כמו שאומרים, חשב, טוב שהגעתי לגיל 30, אני הייתי צודק לקבל כזה הצעה. ואחרי שמאוד הסברתי לו כמה זה ייחוס פה גדול, וכמה כסף פה גדול, וכמה הוא הכל מקבל, הכל זה, אז תשמע, יש רק בעיה, אני קצת, היא לא יפה. זה לא מעניין אותי, הוא אומר. זה לא מעניין אותי. לא, לא, זה לא בדיוק שהיא לא יפה, היא מכוערת. לא, זה לא מעניין אותי. אמרתי לו, זה לא מעניין אותך, אתה שקרן, כל הזמן אמרת שזה כן מעניין אותך. לא, אני סתם אמרתי, אבל באמת זה לא מעניין אותי. רגע, אבל אם התברר ש... אחרי שבוע אני ככה אומר לו, תשמע, התברר שמישהו לקח ממנו הלוואה ועקץ אותו ולא החזיר לו וסידר אותו ואין לו כבר כסף לתת לך כלום. אז זה כן מעניין אותך עכשיו אם היא יפה או לא. זאת אומרת, מה התשובה? כשמתנגש התאווה הזאת עם התאווה הזאת, אז הנה, כשלא מתנגש אז זה ככה. זה הבן אדם, זה הבן אדם בכל תחום בחיים. בכל תחום בחיים. בגיל ההתבגרות אצל ילדים, כמות ההתנגשויות, כמות הדברים האלה היא פי שלוש ופי ארבע מאשר בכל אדם מבוגר. הם חיים בעולם מלא מלא סתירות, כי המערכת הרגשית שלהם היא לא מאה. הם נקראים גדול, הם כבר לא נקראים קטן, אפשר לצרף אותם למניין, הם קשרים לעדות, הם קשרים לשחוט, הם קשרים להרבה דברים, אבל למשל למכור קרקע הם לא יכולים. למה? חסר להם עדיין באחריות. זה לא 100% אחריות. הוא גדול, אבל לא לכל דבר הוא גדול. לא לגבי כל דבר הוא גדול. ואם הוא אוכל על שולחן אביו, אז מציאתו לאביו ומעשה ידיו לאביו, למרות שהוא גדול. בגיל 40 לא אומרים את זה. שמי שהולך לאבא שלו... זאת אומרת, יש פה משהו קצת אמצע, גם בהשקפה של חז"ל, גם בהלכה, זה לא לגמרי עומד על נקודה אחת. וממילא צריך להבין שהגיל הזה יש לו מורכבות לא פשוטה. אנחנו לא גמרנו את הנושא הזה של גיל ההתבגרות, הוא קצת יותר ארוך ומסובך מנושאים אחרים, אז אנחנו נמשיך אותו בשבוע הבא.